בין מעריצי הביטלס יש תמיד שאלה שחוזרת על עצמה בין הרבה שאלות אחרות. כמו למשל, מי הוא הביטל החמישי? עלתה לך פעם, גיא, השאלה הזאת?
כן, זה מסוג המשחקים האלה שאתה תמיד עושה. אז יש מלא ביטלזים חמישיים. כל אחד שאי פעם אמר להם שלום איפשהו, הביטל החמישי.
אז זהו, שלי אין ספק מי הביטל החמישי. יש דמות אחת שבלעדיה הביטלס לא היו הביטלס שאנחנו מכירים. בוודאות. ואני כמובן מדבר על ג'ורג' מרטין. ג'ורג' מרטין באמת ובתמים הוא הביטל החמישי. לפחות אם אנחנו מסתכלים מהאספקט המוזיקלי של העניין, שהוא בעצם הדבר העיקרי שלפיו אפשר לשפוט את הביטלס. ועם כל הכבוד, ואתה יודע שיש לי הרבה כבוד, המוזיקה שלהם לא הייתה נשמעת מופלאה כזאת בלעדיו. שלום, מה שלומכם? אנחנו גיא ברמן מחליס ואני אורי קואז, או כמו שאתם מכירים אותנו כביטל מניקס, ואתם מאזינים עכשיו לפודקאסט שלנו. היום אנחנו בפרק 15, ולצד הסדרה, המיני סדרה על 1969 של הביטלס, אנחנו רוצים היום לפצוח במיני סדרה ממש קטנה, נוספת, כי ככה אנחנו אוהבים, על האחד והיחיד, ג'ורג' מרטין. ובמיני סדרה הזו אנחנו נסתכל על ההתפתחות של ג'ורג' מרטין לאורך השנים, מילדותו ועד בעצם לרגע הזה שהוא פוגש את הביטלס, הביטלס המוזרים האלה, שעושים איתו בעצם היסטוריה. בחלק הראשון, היום, אנחנו נלווה את ג'ורג' מרטין מהילדות אל הבגרות בבריטניה של שנות ה-30 וה-40, ועד לרגע שהוא בעצם נכנס לעולם הזה של ההקלטות. בחלק הבא אנחנו נדבר יותר על המעללים שלו בחברת פרלופון, עוד לפני הפגישה הקריטית הזו עם הביטלס, ובחלק השלישי והאחרון אנחנו כבר נדבר על איך הוא פוגש את הביטלס, על הסשנים הראשונים איתם, ועל איך שהם בעצם משנים את העולם.
אני מסכים איתך לחלוטין לגבי עניין הביטל החמישי, ומסכים איתך לגבי התרומה שלו, ואני אפילו, אני אקח את ההצהרה שלך ואעלה. אני חושב, וזה מצחיק אולי להגיד את זה פה בפודקאסט של הביטלס, שמי שמאזין לו זה אנשים שאוהבים את הביטלס ובטח מסכימים איתי, אבל אני חושב שג'ורג' מרטין לא מוערך מספיק. למה לא מוערך מספיק? זאת אומרת, מי שמקשיב לפודקאסט, אני מניח, מעריך אותו מאוד. יודע, מכיר את התרומה. אבל הביטלס הרי הם לא איזה אירוע מוזיקלי אוונגרדי ליודעי דבר. הם הלהקה הכי פופולרית והכי מצליחה בעולם. אני חושב שרוב האנשים ששומעים את הביטלס ומכירים את פול ג'ון, ג'ורג' ורינגו, לא מבינים בכלל עד כמה ג'ורג' מרטין מהותי לאיך שהביטלס נשמעו והתפתחו. החשיבות שלו לדעתי היא כל כך גדולה ש... לא משנה מה אני אגיד, זה יהיה פחות מדי. ואני חושב שלקראת סוף לקראת סוף הפרק הזה, אנחנו קצת נדבר על זה, על בעצם מה ג'ורג' מרטין עשה. כאילו, איך הוא ראה את מה שהוא עושה במוזיקת הפופ, ובכלל, מה היחס שלו למוזיקה.
אנחנו גם נראה, אולי בסוף הפרק הזה, ובעיקר בפרק הבא, שאת הדברים שג'ורג' מרטין לומד, אם זה מעולם הקלאסי, ואם זה מעולם הקומדיה, הוא בעצם מכיל ומשתית על הביטלס.
את הכל.
את הכל, כן. ובאמת חלק מהקסם של הביטלס, ואולי באמת אחת הסיבות שהכל עבד בצורה כזאת מוצלחת, זה קצת חוסר הניסיון של האנשים סביבם. זה קצת מהקסם של העניין. זה נשמע אולי אבסורדי מה שאני אומר, אבל נגיד אנשים כמו בריין אפשטיין, שבאמת לא נהיה להקה קודם, וג'ורג' מרטין, היו מוכנים לעשות דברים שלא היו מקובלים בתעשייה, וזה כל הקסם של העניין. ג'ורג' מרטין באמת היה חסר ניסיון בהפקה של, בטח של אקט פופ, בנקודה הזאת שהוא פגש את הביטלס. הוא באמת ידע להפיק ג'אנרים שונים, ופיתח כבר מתודות הקלטה שונות.
לא, הוא אפילו עבד עם הווייפרס, שהיו בעצם להקת
הסקיפל
הראשונה שהוא קלטה. אבל באמת, כאקט פופ רוק, כמו שהם הגיעו, זה היה משהו נכון. שהוא לא היה רגיל.
אז נכון, וכשיש לו בעצם את הניסיון הזה ואת המגוון העצום הזה של מנעדים, כמו כלי תזמורת וכל מה שהוא לומד לפני המפגש הגורלי הזה עם הביטלס, והוא בעצם מכיל עליהם את כל הדבר הזה שהוא למד, ויחד עם החספוס של הביטלס באמת נוצרים ניצוצות שם.
אני חושב שחלק מהרצון שלנו לעשות בעצם את התוכנית הזאת, מתקשרת גם למשהו שראיתי אותו אומר פעם באיזה תוכנית תעודית, שהוא אמר שבמשך שנים היה לו נורא קשה להיות הבחור שהפיק את הביטלס, כי הוא עשה עוד המון דברים בחיים. ובאיזשהו שלב הוא הבין שמה שהוא עשה עם הביטלס היה כל כך חשוב וכל כך מהותי, שהוא כאילו כבר משלים עם זה שזה משהו ייזכר. ואני חושב שכן יהיה נכון לנו כתוכנית על הביטלס לספר עליו. אני חושב שזה אחת הסיבות שרצינו לעשות את זה.
כמה מילים על החיבור הזה של ג'ורג' מרטין עם הביטלס, אז מקארטני, שכן הייתה לו הוורסטיליות המוזיקלית הזאת שהוא הביא מבית אבא, ואחרי שבאמת תשמעו את כל המידע על ג'ורג' מרטין, אתם תבינו למה מקארטני הוא זה שבעצם מתחבר אליו והופך לתלמיד הכי עדוק שלו. גם ג'ורג' מרטין מזהה את הניצוץ הזה בפול, ואת הרעב הזה ללמוד, להתפתח, ובאמת החיבור הזה באמת, זאת הסיבה שהחיבור כל כך מוצלח ביניהם, כנראה לקנאתו הרבה של לנון.
אני חושב שזאת גם אחת הסיבות של לנון אחר כך דאג כמה שיותר להנמיך את
תרומה של ג'ורג' מרטין.
נכון, את התרומה כן. של ג'ורג' מרטין, בגלל שהוא כאילו בעצם מודה שהוא צריך מישהו אחר.
אבל מה שמצחיק בסיפור הזה עם לנון ומרטין, זה שבעצם שלושה או ארבעה שירים של ג'ון, לדעתי, הם פסגת היצירה של ג'ורג' מרטין בביטלס.
אכן, וגם של ג'ון.
כן, כן, אז אני מדבר באמת על Tomorrow Never Knows, ועל Strawberry Fields, ו
I Am The Walrus.
ו-Day In The Life.
ו-Day In The
כן,
Life.
כן, בעצם אלה יצירות המופת של הביטלס, והם העבודה, הטביעת אצבע של ג'ורג' מרטין שם כל כך חזקה, וזה מצחיק שזה שירים של ג'ון, וג'ון בעצם זה שמנסה כל הזמן להנמיך את העניין. בנעימת הפתיחה שפתחה את הפרק שלנו היום, שבעצם מרטין איבד לפסקול הסרט צוללת צהובה, והיא נמצאת בצד השני, לדעתי הנפלא, של הפסקול של צוללת צהובה, אפשר לשמוע שבקטע הזה שכתב מקארטני, שג'ורג' מרטין איבד אותו לקטע קלאסי, ג'ורג' מצליח ללכוד גם שמחה, גם עצב וגם הומור, בצורה לדעתי יוצאת מן הכלל. ולדעתי זה גם סימבולי עבור החיים שלו, כאדם בעצם של ניגודים. אנחנו נראה את זה שהוא אדם של ניגודים, ולדעתי זה גם מה שיפה בו, מה שמיוחד בו. כי אי אפשר לומר שג'ורג' מרטין הוא רק איש של סימפוניה, או איש של שיטת עבודה אולפנית אחת. ג'ורג' מרטין הוא גם לא בררן כזה גדול. הוא מפיק קומדיות, הוא מפיק קטעים קלאסיים, הוא מפיק ג'אז, ואחר כך מאילוצים של הצלחת הלייבל, הוא מחפש להפיק כל הזמן איזשהו אקט פופ, וכל הזמן מאתגר את עצמו ויוצר מין מטריצה כזאת יפה של סגנונות ושיטות הפקה שישמשו אותו, כמו שאמרנו, בקריירה שלו. ולדעתי זה מאוד נהדר.
אנחנו גם נראה בפרק הבא, ולא היום, אבל ברגע שהוא מתחיל להקליט, שהוא מאוד אוהב את הניסיוניות. זאת אומרת, זה לא שהוא אומר, טוב, בוא נקליט עוד פעם זה, בוא נקליט. יש בו את הרצון כל הזמן להתנסות, וזה משהו שמאוד מאוד יעזור כשהוא יגיע לביטלס.
תחשוב על זה שהיה נורא קל לג'ורג' מרטין להיכנס לחברת פרלופון, להיטמע באולפנים הדי אפורים האלו, ובעצם להישאר שם, לקפוא שם כל החיים, לעשות את אותו דבר בקלות. זה היה נורא קל לעשות את זה.
נכון.
הוא בחר שלא. אז יאללה, בוא נתחיל את הסיפור.
יאללה.
ג'ורג' הנרי מרטין נולד ב-1926 כבן הצעיר של הנרי וברטה מרטין בלונדון. המשפחה, בת ארבע הנפשות, כללה גם את אחותו הגדולה, איירין, שהייתה בת 3.5 כשהוא נולד. בניגוד לפול מקארטני, שאמרנו, גדל והתחנך בבית מוזיקלי, ההורים של ג'ורג' מרטין בכלל לא היו מוזיקלים. הוא לא גדל בבית מוזיקלי. למרות שהגיוני לחשוב שכן. רוב הזמן, ההורים של ג'ורג' מרטין בעצם מתעסקים בלשרוד ולדאוג לאוכל ולצרכים הבסיסיים של המשפחה.
כן, אנחנו מדברים על שנות ה-30, בעקבות המשבר הכלכלי הגדול שכולנו מכירים מארצות הברית, 1929, בעצם זה עבר על כל העולם המערבי, ובריטניה זה היה העשור הקשה ביותר שלה במאה הקודמת, ואחוזי האבטלה היו גבוהים, יש מקומות שזה הגיע ל-70 אחוזי אבטלה. זאת אומרת שהמצב היה מאוד 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 קשה. ואבא של ג'ורג' מרטין, הנרי, שכולם קראו לו הרי, שזה קטע שאני לא מבין, כאילו, אבל זה יבוא עוד מעט עוד פעם עם מישהו אחר, הוא היה נגר, ונגרים מאוד התקשו למצוא עבודה, והוא שנתיים בכלל היה בלי עבודה. המשפחה פשוט הייתה ללא כסף בכלל.
אפילו מבחינת מגורים, הם התגוררו בדירת שני חדרים, שלא הייתה מחוברת לחשמל, זה נשמע היום אבסורדי. יותר מזה, לא היו בשירותים ולא היה מטבח. האמא ברטה, כדי לבשל, הייתה שמה איזה פטיליה על הרצפה, וכדי להשתמש בשירותים, הם צריכים לרדת איזה 2 או 3 קומות.
זה תיאורים שהם כאילו לנו נשמעים הזויים, אבל
בוא נגיד שאם מישהו צריך לקבל את הטייטל גיבור מעמד הפועלים, זה לא ג'ון לנון, זה ג'ורג' מרטין.
לחלוטין.
כן. בתקופה הזו של השפל הכלכלי בבריטניה, ג'ורג' בן החמש חולה בסקרלט פיבר, שזו בעצם קדחת השנית. ואימא שלו, במקום לדווח לרשויות, כפי שהחוק דרש באותה תקופה, העדיפה לטפל פה בבית. כאחות במלחמת העולם הראשונה, היא ממש שנאה בתי חולים וסירבה בכל תוקף להשפז אותו. ג'ורג' זכר סצנה מסוימת מהילדות, שממש אפשר להראות דרכה כמה המשפחה הזאת בעצם הייתה מאוד 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 ענייה. כשהוא מחלים מהמחלה כילד, הוא מתחנן לאימא שלו לגלידה. ולתדהמתו, היא פשוט פורצת בבכי ואומרת לו, חמוד, פשוט אין לנו כסף. עד כדי כך הם היו עניים. השאיפה שלהם באותה תקופה, כשהגיע החורף הקר, הייתה פשוט להתחמם. להתחמם באיזה אמצעי שיש. למשל, הם ממלאים מחל דלק משומש במים חמים, עוטפים אותו במגבות וכולם מתגודדים סביבו. כדי פשוט להתחמם. בסופו של דבר, אבא של ג'ורג', הנרי או הרי, מצליח כן למצוא עבודה כמחלק עיתונים, עומד ברחוב, בשיא הקור, המקפיא, ומרוויח איזה 30 שילינג בשבוע. וכשבריטניה מצליחה לצאת מהמשבר הכלכלי, אז אביו של ג'ורג' כן מצליח שוב למצוא עבודה בעסקי הנגרות, הוא מוצא עבודה כמפעיל של מכונה, וג'ורג' ממש זוכר שהוא ממש ממש אהב את העבודה, הוא ממש היה אומן עץ, הוא התחיל להכין לבית מלא רהיטים וצעצועים, ובאותה תקופה כדי לעזור בכלכלה של הבית, גם ברתה מתחילה לעבוד, היא מתחילה לעבוד כעוזרת, ויחד שניהם באמת מצליחים איכשהו לדאוג לצרכים הבסיסיים של המשפחה.
אחר כך הם עוברים לדירה אחרת שהייתה די דומה, אבל היה בה יתרון אחד גדול, היה חשמל. ובנוסף, הפסנתר הפך להיות חלק חשוב יותר בחיים של ג'ורג'.
כן, לראשונה הם בעצם רוכשים פסנתר מחברה שהייתה בבעלות של הדוד סירל. ג'ורג' נזכר שהפסנתר היה מה שהטלוויזיה היא היום. איזשהו מקום להתגודדות משפחתית. הוא מספר שברגע שהפסנתר הזה הגיע לבית, הוא מיד התאהב בו והתחיל להפיק ממנו קולות.
כן, הוא אמר, יצרתי את המוזיקה שלי ועשיתי את זה טוב. גיליתי שאני יכול לשמוע מנגינות ואז לנגן אותנו על הפסנתר. מוזיקה הרגישה לי טבעית לחלוטין, ולא חשבתי שיש בזה משהו מיוחד. עכשיו, הוא לימד את עצמו, אירין הלכה ללמוד אצל קרובת משפחה, אבל לא היה להם כסף
לשיעורים
לשניהם, אז הוא לימד את עצמו. בסופו של דבר, הוא כן לוקח כמה שיעורי פסנתר, ועד שאימא שלו רבה עם המורה, ואז הוא מפסיק, אבל הוא בן כה וכה אמר שהוא הרגיש שהוא לא למד מהם שום דבר, ומה שהוא כבר ידע, הספיק לו, הוא בן 8, והוא כותב את ריקוד העכביש, קטע בשם ריקוד העכביש, ושני קטעים שהוא נתן להם את השמות המכובדים, אופוס 1 ואופוס 2.
כן, אופוס בלטינית זה יצירה. זה ממש מעריך את עצמו כבר בגיל 8. בתקופה הזאת, ג'ורג' עובר כמה בתי ספר. אימא שלו, ברתה, שהייתה קתולית אדוקה, שלחה אותו בעיקר לבתי ספר נוצרים, כמו למשל בית הספר סיינט ג'וזף. ובגיל 11 הוא מקבל מלגה כדי ללמוד בסיינט לנגשנס קולג'. הוא מרגיש שהלימודים שם מאתגרים אותו בעוד היבטים, חוץ מהלימודי דת. כמו למשל, הוא פתאום מתחיל ללמוד אומנות, הוא מתחיל ללמוד מתמטיקה, הוא לומד לימודי שפה, ושם הוא גם מצטרף למקלה, מתחיל לשחק כדורגל, ונחשף לעולם האווירודינמיקה ותכנון מטוסים, מה שבעתיד יפרוץ לו דרך אחרת בחיים.
זה גם לא בית ספר קתולי, זה בית ספר ישועי, זה כבר סגנון אחר. זה מאפשר לו באמת, הוא אומר שהם כאילו, שהעולם שלו הודגר בדרכים אינטלקטואליות, אומנותיות, סוציאליות ופיזיות, זה כאילו, זה כבר היה משהו אחר.
בגיל 13 פורצת מלחמת העולם השנייה. ב-1940, אחרי שהגרמנים עושים את הבליצקריג המפורסם שלהם, מלחמת הבזק על צרפת, כובשים את צרפת במהירות, אז ברתה בטוחה לגמרי שאיפה שהם גרים בלונדון הולך להיות מופצץ, ומחליטה להעביר את המשפחה להתגורר במחוז קנט, דרום מזרחית ללונדון. היא לא ממש כל כך טעתה, כי באמת הבליץ הלונדון באמת עמד להתרחש. את ג'ורג' היא מעבירה ללמוד בברומלי גרמר סקול, שנמצא ממש דרומית ללונדון. שם ג'ורג' ממשיך לטפח את תחביב נגינת הפסנתר שלו, הוא סיפר על זה, המשכתי עם הפסנתר לבדי. כשאתה מתעניין במשהו כזה, אתה יכול לגלות עליו דברים גם בלי ללכת לספרייה. פסנתר הוא כלי מעולה כדי לגלות דברים על מוזיקה, ועל היחסים בין תו אחד למשנהו. אני זוכר שמאוד התרגשתי כשגיליתי אקורד חדש, או כשיום אחד גיליתי שיש מעגל טבעי של אקורדים. לג'ורג' היה גם איזשהו כישרון מובנה, כנראה מולד, של שמיעה אבסולוטית. היה לו מין יכולת כזאת מדהימה כנראה לזהות תווים רק משמיעה. הוא גם מתחיל לשמוע דברים קצת יותר מורכבים, למשל יצירות של שופן. הוא שומע אותם ומתרגם אותם מיד לפסנתר.
הוא ידע גם באמת לשמוע ולתרגם אקורדים מורכבים, לא רק כן. אקורדים פשוטים. עכשיו, המעבר לבית ספר החדש התגלה כמתגמל מוזיקלית בעוד דברים. גם בבית ספר התארחו מדי פעם תזמורות, כמו התזמורת הסימפונית של ה-BBC. ובשנת 1941, כשהוא בן 15, הוא חווה התגלות, לפי איך שהוא מתאר את זה. זה היה בזמן שהתזמורת הסימפונית של ה-BBC, בניצוחו של סר אדריאן בולט, מבצע יצירה של קלוד דביוסי, שנקראת פרלוד, סלחו לי על היכולת שלי לקרוא צרפתית, פרלוד על הפרס מידי דאון פאונה. הוא אומר, חשבתי שזה היה שמימי. לא האמנתי שבני אדם יצרו את הצליל הזה. צפיתי באנשים האלה בחליפות שלהם, משפשפים חתיכות של משהו עם שיער סוס, ונושפים לתוך כלים מצחיקים עם חתיכות של מקל בקצה שלהם, אבל הדבר המכני שראיתי פשוט לא התחבר לסאונד החלומי ששמעתי. זה היה קסם טהור. הייתי מרותק לחלוטין. הסקרנות שלי התעוררה. הסקתי את תווי התזמור של היצירה, הסתכלתי עליה וראיתי איך זה נעשה. ראיתי איפה ניגנו החלילים ואיפה הקלרינטים, איפה נכנסו קרן היער הצרפתית והאפקט של הכינורות וכו'. ניתחתי את זה כמה שיכולתי. היום אני גם יודע בדיוק מה הופך את היצירה הזו לכזו שעובדת ולמה היא כל כך חכמה. ועדיין, על אף מה שאני יודע על העניינים הטכניים, אני עדיין חושב שזו חתיכת המוזיקה הקסומה והמופלאה ביותר.
באחת המסיבות שהבית ספר עורך, אמרנו שהוא אוהב לארח כל מיני להקות ותזמורות, מגיעה להקת הג'אז של חיל האוויר המלכותי לנגן, ובאירוע הזה, ג'ורג' שכבר היה בן 15, מוזמן לנגן בפסנתר על הבמה.
כן, הוא מוזמן, הוא אומר, הסתובבתי כל הזמן סביב הבמה עד שכאילו...
עד שאלו אותי. אז באמת האירוע הזה... והחוויה של נגינה על הבמה היו אחד הגורמים והזרז עבור ג'ורג' גם להקים הרכב משל עצמו. ההרכב הזה מקבל את השם The Fortune Tellers בשלב מסוים, וג'ורג' בעצם נשאר החבר הקבוע בהרכב הזה, כל הזמן מתחלפים שם חברים, אז מתישהו גם מקבל את השם ג'ורג' מרטין and The Fortune Tellers. הוא סיפר על זה. למרות שהייתי הצעיר ביותר, הייתי האחראי והמארגן בהרכב. באותם ימים לא הייתה הגברה, ולכן לא היו כלים חשמליים. היה לנו מתופף, ונגן בס אם היה לנו מזל, בתחילה היה לנו גם נגן כינור, אבל זה לא ממש טוב עבור להקת מסיבות, אז החלפנו אותו בסקספוניסט. ואחותי אירין הייתה אחראית לשירה. אז באמת אנשים הלכו ונכנסו להרכב הזה, וג'ורג' באמת מתקבע כפסנתרן של החבורה, והוא מושפע מג'ורג' אחר. הוא מושפע מפסנתרן ג'אז, שנקרא ג'ורג' שרינג.
פסנתרן ג'אז בריטי.
נכון. ולמרות שג'אז ואני רק לומדים להתיידד לאחרונה, כדי להיכנס לאווירה של ההרכב של ג'ורג', בוא נשמע איזה קטע קטן של ג'ורג' שרינג.
זה ג'אז רך.
כן, ג'אז רך. ג'אז למתחילים.
כן, זה קטע שנקרא Lullaby of Birdland. הסנטרן השני שג'ורג' הושפע ממנו היה מוד לוקס לואיס, שהיה פסנטרן אמריקאי, והוא ניגן בוגי ווגי, שהיה בנוסף לג'אז משהו שג'ורג' מאוד אהב. אז בוא נשמע קטע קצר כדי לקלוט את האווירה, זה אונקי טונק טריין בלוז.
באותה תקופה ג'ורג' מרטין מתחיל קצת להיות יותר מודע לעצמו. הוא שם לב למבטא הקוקני הזה שיש לו כשהוא מדבר, מבטא בעצם שאפיין משפחות לונדוניות מהמעמד היותר נמוך. הוא גם שם לב שהוא יחסית מדבר בצורה אדישה וחסרת חיים, והוא מאוד רוצה להיפטר מהסגנון דיבור הזה. וכדי להיפטר ממנו, הוא מתחיל לדבר ולחכות את שדרני הרדיו בבי-בי-סי, כדי לסגל את טון הדיבור מלא החשיבות הזה, מלא העוצמה. ממש כמו הביטלס המוקדמים, בשעתם, ההרכב שלו מתחיל לאמץ שירים שהם שומעים ברדיו, שהפכו למין סטנדרטים קבועים שהם ינגנו. למשל, קטעים של יוצרים אמריקאים כמו ג'רום קרן או קול פורטר, קטעים כמו The Way You Look Tonight, שגם לדעתי סינטרה ביצע, או Quick Steps, ועוד הרבה קטעים שהיו פופולריים באותה תקופה. וג'ורג' באיזשהו ציטוט הוסיף, תמיד סיימנו עם The Good Night Waltz. בוא נקשיב לקטע קטן ויפהפה לדעתי, שמבצע צ'רלי פארקר, סקסופוניסט הג'אז הנודע, לקטע שכתב ג'רום קרן בשם All the Things You Are.
של מרטין הפך לפופולרי יותר ויותר, היו להם באופן קבוע שתי הופעות בשבוע, הם הופיעו בבתי ספר לנערים ונערות בני 15 ובפאבים ומועדונים באזור. והניסיון הזה עם הפורצ'יון טלר, הוא מילא את ג'ורג' בביטחון והנאה, אבל גם בתסכול, מהעובדה שהוא מנגן פסנתר רק משמיעה, ובעצם אין לו השכלה מוזיקלית.
הוא גם סיפר עוד משהו, הוא סיפר שהוא די התחיל לסבול מהנסיעות והסיבובים האלה להופעות. הבסיסט נאלץ לנסוע עם הקונטרבס על הגב, ולמתופף הייתה בעיה רצינית, כי לי כפסנתרן לא היה ממש כלי לסחוב. אז היינו נוסעים כשתוף הבס בינינו, וזה היה מאוד מאוד מסוכן, אבל לשמחתנו בקושי עצרו אותנו שוטרים.
אני אוהב את בקושי עצרו אותנו שוטרים, שאומר שעצרו אותנו שוטרים, אבל לא יותר מדי פעמים. הניסיון עם ה-Fortune Tellers הוא מילא את ג'ורג' בביטחון ובהנאה, אבל גם בתסכול מהעובדה שבעצם הוא מנגן משמיעה, ולא מקריאת אבים, ושאין לו בעצם שום השכלה מוזיקלית. אז את הכסף שהוא חסך מההופעות, הוא השקיע בלימוד פסנתר, למורה שלו, מר אורקהארט, היה פסנתר מרהיב, ובמילותיו של ג'ורג', I really woke up to music. והוא החל לחלום על תהילה כמוזיקאי. הוא אומר, פתאום הבנתי שהיה לי כישרון. למרות שאם להיות ישר, ההבנה הייתה קצת לא מציאותית, היו לי מחשבות רומנטיות על איך לאחר שאעבור אימון ולימוד רציני, יהיה רחמנינוב חדש. מאוחר יותר זה עבר כשהבנתי שלרחמנינוב אין סיבה לחשוש מגימל מרטין, אבל בזמנו באמת שראיתי את עצמי ככותב מוזיקה קלאסית.
אז באמת ממר אורקהארט, שאגב היה סקוטי, ג'ורג' מקבל הכשרה קלאסית כהלכתה, מה שנקרא. הוא מנגן סונטות של בטהובן, אטיטיודות של שופן, והכי חשוב, הוא לומד לקרוא ולכתוב תווים.
עכשיו בעצם את הרעיונות שיש לו בראש, הוא יכול לכתוב, הוא יכול כאילו...
וזה באמת חשוב לנו לעתיד. נכון. תכף נראה למה. ב-1941, כשג'ורג' בן 16, הוא מסיים את בית הספר ברומלי, בהצטיינות אגב, הצטיינות בצרפתית ובמתמטיקה. ואז ג'ורג' בצומת דרכים לגבי מה הוא הולך לעשות הלאה בחייו, וזו לא צומת הדרכים האחרונה שהוא יהיה בה, והעניין שלו באווירודינמיקה מאוד הלך וגבר, מאז שהוא נחשף לזה בסנט לנגשז קולג', בזמן ההתקפות של הלופטוואפה בקרב על בריטניה שהתרחש בקנט, הוא נהג לצפות בקרבות ולמד לזהות את כל סוגי המטוסים. הוא סיפר על זה שהלימודים נקטעו כל זמן לילדי הזעקות, שריקות של פצצות וקולות של מכונות ירי. לא חשבתי בכלל על האימה שבקרב, אלא על המראה הנפלא עבורי כצופה.
הוא הגדיר את זה כבלט אווירי, הוא גם לא, כמו שאמרת, הוא לא קלט בכלל את הסכנה, עד שבית שנמצא בסמוך להם פשוט הופצץ כליל, 5 דלתות מהם הופצץ בית כליל, והקיר של הבית שסמוך לו גם הופגז, והייתה שם אמבטיה שהייתה תלויה רק על הצינורות, ואז הוא בעצם קלט שהסכנה מאוד מאוד קרובה, אבל הגישה הייתה כאילו, טוב, זאת המלחמה, אין מה לעשות, כאילו, זה ככה.
למרות כל החלומות שלו על קריירה מוסיקלית, ולמרות באמת העניין הולך וגובר שלו במטוסים, להורים שלו היו תוכניות אחרות עבורו, או לפחות רעיונות אחרים עבורו. הם חשבו על משהו קצת יותר מסורתי, קצת יותר בטוח, משהו שיספק לו עבודה קבועה וביטחון. למשל, אמא שלו מציעה לו, אומרת לו, אתה טוב במתמטיקה, אתה טוב בציור, למה שלא תלך להיות אדריכל? ואבא שלו קצת יותר פרקטי. הוא אומר לו, בוא תנסה להתברג להיות איזשהו עובד מדינה, או משהו יותר בטוח וקבוע.
צריך לזכור מאיפה זה מגיע. זה מגיע מהחשש שלהם, ממה שהם חוו בעשור ומשהו.
מגיע מהחוסר ביטחון כלכלי שיש להם בעצם כמשפחה. למרות זאת, כל העניין הרב שיש לו במטוסים גובר עליו, והוא מנסה להתקבל בכל זאת לעבודה כמתכנן כלי תעופה. מה שלא ממש הולך לו, לפי התוכנית, אבל הוא כן מצליח למצוא איזושהי משרה, במשרד שמתמחה בפרויקטים של בנייה. אבל שם הוא משתעמם למוות. וגם אחרי שמציעים לו להישאר שם, ומציעים לו העלאה במשכורת, הוא מגיש אחרי 6 שבועות של עבודה בלבד את ההתפטרות שלו משם. בפרץ של הפטריוטיות הזאת שהיה במדינה ללא מעט צעירים באותה תקופה, שמסתכלים על ההפצצות של הנאצים ורוצים להגן על המולדת, גם ג'ורג' מתחיל להביע עניין בצבא. הוא עובר מבחנים ומצטרף כפקיד זמני ללא מדים ל-War Office. War Office בעצם היה אחראי על הצבא, משהו כמו משרד הביטחון בבריטניה,
פקיד דרגה 3, שזה יותר מפקיד דרגה 2.
וגם יותר מפקיד דרגה 1.
נכון, אבל קצת פחות מפקיד דרגה
4. 4, נכון. לעומת זאת, העניין במוזיקה גם הוא לא דוח אצל ג'ורג', ובערבים ג'ורג' ממשיך להופיע עם ההרכב המוזיקלי שלו. אחרי 8 חודשים בתפקיד, שבו הוא מטפל בניירת ומגיש תה, כי מישהו צריך לעשות את זה בצבא, הוא ניגש ומתנדב ללא ידיעת הוריו לרויאל נייבי. אבל לא סתם לרויאל נייבי, שהיה בעצם חיל הים, אלא לזרוע האווירית של חיל הים המלכותי. ועכשיו פה בעצם אתה שואל את עצמך שאלה. אם מטוסים זה מה שמעניין אותו, ההיגיון אומר שהוא צריך ללכת לחיל האוויר, ולא לחיל הים. אבל ג'ורג' מסביר, רציתי לטוס, אבל לא רציתי ללכת לרויאל אייר פורס, שהוא חיל האוויר הבריטי, כי כולם רצו ללכת לשם. חשבתי שזה יהיה שונה להצטרף דווקא לפליט אייר ארם, שהיה הזרוע האווירית של חיל הים. ובאמת ליחידה הזאת יוצא איזשהו שם הירוי, אחרי סיפורים שהם עברו על התקפות טורפדו גבורתיים שהם ביצעו על הכוחות האיטלקים.
זה היה קרב שנקרא קרב טרנטו בנובמבר 1940, שזה בעצם קרב בין שתי משחטות, אבל קרב שהיה קרב אווירי לחלוטין.
נכון. עבורי, איפשהו קו המחשבה הזה של ג'ורג' מראה גם על איזושהי עצמאות מחשבתית כזאת. הוא לא הולך אחרי העדר, הוא לא עושה מה שכולם עושים. הוא הולך אחרי השאיפות שלו, הוא רוצה להתעסק במטוסים, הוא רוצה להטיס, אבל הוא ימציא את הדרך מחדש. ג'ורג' מגיע למרכז הגיוס ומצהיר שהוא רוצה להיות טייס בפליט אייר ארם. הוא חותם, שוב, אמרנו, סך הכל בן 17. ואז הוא מגיע הביתה ומכריז לאמו שעומדת מולו חיוורת ודומעת שהוא יצטרף לצבא. והיא מיד צובחת, אתה תיהרג! ג'ורג' אומר לה, אמא, אני לא אהרג, אני מבטיח לך.
את 18 החודשים הראשונים שלו הוא מעביר באימון בגוספורט שבדרום אנגליה. האימון שלו נדחה בהתחלה עקב מחלה, אבל הוא עובר שם כל מיני אימונים, גם אימוני קשר, ואז הוא מצטרף לספינה בשם ניו אמסטרדם, ושט איתה לכיוון ניו יורק, שגם היא בעבר נקראה ניו אמסטרדם. בסוף המסע הוא מגיע לשבועיים שהם גן עדן עבורו בניו יורק. קודם כל, מתייחסים אליהם בכבוד אדיר. לכל מקום שהם באים אומרים, קבלו את חיל הים האנגלי. שנית, ניו יורק כל כך שונה מאנגליה, באלף בבניינים וגם הכל פעיל, חי.
חיי לילה סוערים.
בכלל, כן. תחושה עליזה למרות המלחמה, ולעומת אנגליה שנמצאת במצב על הפנים. אבל הדבר הכי כאילו עשי, הוא שוב קשור למוזיקה, והוא הלילות שהוא מבלה במועדון הפארמונט המפורסם ששכן בטיים סקוואר, שם הוא מקשיב לענקי ג'אז כמו קאב קלווי וג'ין קרופה, והוא שוב מגלה את העוצמה האדירה של המוזיקה עבורו.
אחרי תקופה בוונצואלה, הוא מתחיל הכשרה לטייס, ומצליח אפילו להתגבר על הפחד שלו, ולהצליח ולהטיס מטוס בפעם הראשונה. הוא סיפר שהוא אפילו התחיל ליהנות מזה. אחר כך הוא מצוות כתצפיתן במטוס, מה שמחייב אותו להיות הקפטן של המטוס, ולקבל אחריות על כל בעלי המקצוע במטוס, שאחראים על מטלות כמו מערכות החימוש, הרדיו, הניווט. ואחרי ההכשרה הזאת, בסיום ההכשרה, הוא מקבל את כנפי הטיסה שלו, ומקודם לדרגת פטי אופיסר. אלה בעצם הסימנים הראשונים לזה שג'ורג' הוא דמות סמכותית, דמות שיודעת להוביל, רצינית, מתווה דרך. לצד הצד הרציני שלו, וכמו שאני אומר, מטווה הדרך, ג'ורג' כל הזמן נזכר בתחביב, לא יודע אם התחביב העיקרי שלו, אבל התחביב שלא עוזב אותו, תחביב המוזיקה. הוא לא שוכח את הפסנתר שלו. בכל הזדמנות הוא הולך למזנון של הצי, או איך שהם קראו לזה קנטינה, שם יש ממוקם פסנתר, והוא מנגן לחברים שלו, וכולם מתגודדים סביבו, והכל מאוד 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 כיף.
לאחר האימונים מועברים אנשי הצוות באונייה חזרה לניו יורק באביב 1945, ובדרך הם מקבלים את הבשורה שהמלחמה עם גרמניה נגמרה. אבל מכיוון שהמלחמה עם יפן עדיין ממשיכה, הם חוזרים מניו יורק לאנגליה במטוס על מנת להמשיך בפעילות.
כשג'ורג' קיבל את הבשורה הזאת שהמלחמה נגמרה, אז הוא באמת היה ממש בעיצומה של ההפלגה, ופה הוא סיפר קטע שאותי ממש ריגש. הוא סיפר שבערב החמישי במאי הוא עמד על הסיפון, הביט בשמיים בשקיעה, האור יצר בשמיים מן אשליה של האות V, ובדיוק מודיעים לו שגרמניה הנאצית נכנעה, והמלחמה, כמו שסיפרת, לפחות באירופה הסתיימה.
ג'ורג' עובר לבסיס בגריניץ' ושם, בקרב הקצינים הרבים שהוא שואה איתם, הוא כל הזמן ממשיך לעבוד על האופן שבו הוא מדבר ולחכות אותם. ובנוסף למבטא שהוא רוצה שיתאים לאנשי החברה הגדולה, הוא מחליט שהוא צריך להיות ג'נטלמן אנגלי, שזה הכל, יציבה, דקדוק, אופן פעולה. הוא מחליט שהוא מוחק בעצם כל סממן לג'ורג' הילד וממעמד הפועלים, ומהצבא הזה הוא יצא לא רק כקצין, אלא כג'נטלמן.
תחשוב כמה זה דרמטי שבעצם הוא עובד על לשנות את עצמו מהקצה לקצה. באותה תקופה, בגלל הגיל הצעיר שלו, הוא מה שנקרא מקבל מכה קטנה בכנף, והוא נאלץ לוותר על הדרגה שהוא קיבל בהכשרה בארצות הברית, ולשלם את ההפרשים חזרה.
הפרשים בשכר.
כן, הפרשים בשכר, ועל הסיטואציה שאני חושב, מפחות מהדברים שלו, שמאוד מאוד בייסה אותו, הוא אמר שזה היה טיפוסי לכמה נקודות בחיי. תמיד הפסדתי בדילים מהסוג הזה. כשהוא אומר דילים, אני תמיד חושב על חברת פרלופון, ועל התנאי העסקה שלו שם.
אני חושב שגם כן, הוא התכוון. כן.
ולמרות ששלושה חודשים אחר כך קיבלתי את הדרגה, זה עדיין קרסם בי.
צריך להסביר שההורדה בדרגה נבעה מזה שבתקופת מלחמה יש חישוב זמן מסוים, ובתקופה שלום, לא יודע, רגיעה, יש חישובי זמן שונים, ולמעשה, אם המלחמה הסתיימה, אז הוא לא היה מספיק זמן בצבא על מנת לקבל את הדרגה.
כן, מין חישובי פזם כאלו.
משהו כזה.
כן. לאחר שג'ורג' בן ה-19 מוצב צפונית לליברפול כדי לעבור קורס רדאר, לפתע קוראים לו לחזור ללונדון. מסתבר שנגינת הפסנתר שלו עשתה לה כנפיים, והוא נקרא להשתתף ולנגן בתוכנית קומית של ה-BBC שנקרא The Navy Mixture, שהגיש השחקן והקומיקאי ג'ק ווטסון. וזו בעצם הפעם הראשונה שאיכשהו הדרך שלו מצטלבת עם עולם הקומדיה. בחלק הבא של הסדרה לג'ורג' מרטין, אנחנו נדבר על הקשר שלו עם עולם הקומדיה, משהו שבאמת שינה את החיים שלו, ואיפשהו גם שינה את החיים של הביטלס בהמשך.
ושלנו.
ושלנו.
ב-26 ביולי 1945 הופיע ג'ורג' עם קטע שהוא כתב בעצמו בשם פרלוד, והוא הוצג ככה בתוכנית. מי שיורד השבוע מספינת החירות הוא בחור שזה לא השידור הראשון שלו, ושממש עכשיו, לגמרי במקרה, קיבל גם את מינוי הקצין שלו. אז הוא חגיגה כפולה. הוא פסנתרן, ואחרי הרבה מאוד שכנועים שבמהלכם הוא איים על המפיק שלנו באיומי אקדח, הוא הולך לנגן לנו קטע שהוא הלחין, שהוא קורא לו פרלוד.
אחרי השידור הזה, ג'ורג' מקבל הצעה מקצין בשם ג'ון פרטווי, שגם כן השתתף בשידור הזה, והוא שומע את ג'ורג' ומאוד מאוד מאוד מתרשם מהיכולות שלו, והוא מציע לו להצטרף לאונייה ששטה לאוקיינוס הפסיפי, שם הוא יוכל לנגן מוזיקה חיה ולבדר את החיילים, והכי חשוב, לשתות את כל הבירה שהוא רק יכול. אז ג'ורג', שמש נמצא ימים מסיום ההכשרה שלו, כמובן מסרב לעניין, אבל כשהוא נזכר בזה שנים אחר כך, הוא טעה בינו לבין עצמו אם ברטרוספקטיבה זה לא היה מועיל לו יותר אם הוא היה מקבל את ההצעה לאור הקריירה שהוא בחר, מאשר להטיס חתיכות ברזל בשמיים.
כן, אבל צריך לזכור שהוא הוא מסיים סוף סוף את ההכשרה, הוא רוצה לצאת עם החברים שלו לקרב, ומדיין, יש עדיין קרב מול יפן. אז באוגוסט 1945, אחרי 3 חודשי קורס רדאר, הם סוף סוף מוכנים לצאת לקרב, ואז מגיעות הידיעות על הפצצה השנייה שארצות הברית מפילה על נגסאקי, ויפן נכנעת. וככה הוא לא מספיק, הוא כבר קרוב, כל כך חיכה לזה, דחה בשביל זה את ההצעה לשוט, ולא הגיע למלחמה. ג'ורג', שנשארו לו עוד 18 חודשים בצבא, מקבל את התפקיד של האחראי על שחרור חיילי חיל הים וחזרתם לאזרחות, ובנוסף הוא לוקח חלק במשימות שלום מוטסות ומצטרף למקהלה שבבסיס, כשבנוסף לכך שהוא שר במקהלה, הוא גם כותב להם חלק מהקטעים.
את השיפור ביכולת ההלחנה שלו הוא חייב לאדון מכובד בשם סידני הריסון, ואין לו שום קשר לג'ורג' הריסון שלנו. סידני הריסון בעצם היה מתנדב בוועדה לקידום מוזיקה חדשה בלונדון. הוועדה הזאת בעצם נועדה לעזור ללא כוונת רווח, למלחינים צעירים בלונדון וסביבותיה. ג'ורג' וסידני הריסון, לא רציתי להגיד ג'ורג' והריסון, כי זה מבלבל, אבל ג'ורג' וסידני הריסון בעצם היו מתכתבים ביניהם. ג'ורג' היה בצבא, הוא היה שולח לסידני הריסון את היצירות שהוא חיבר, והוא היה שולח לו חזרה פידבקים, ובעצם מעודד אותו גם לכתוב עוד. הוא גם לימד אותו איך לכתוב תזמור לכמה כלים, לא רק לפסנתר, מה שבעצם מגדיל את המנעד ואת הוורסטיליות של ג'ורג'.
ג'ורג' אמר שסידני שלח לי בחזרה ביקורת שערכה שלושה עמודים גדולים. כמה יוצא דופן שהוא הקדיש לכך מאמץ כזה. הוא אמר לי כל מה שהיה גרוע בזה, אבל גם איך לשפר את זה. ויותר מהכל, הוא דחק בי כל הזמן להמשיך ולכתוב.
באותה תקופה, ג'ורג', שהיה אחראי על המקלה, מכיר חברת מקלה בשם ג'יין צ'יזום, או בכינוי שלה, צ'ינה.
למה שינה? כי שינה בגלית זה ג'יין. למה אף אחד לא יכול לקרוא כמו שקוראים לו? הנרי זה הרי, שינה זה ג'יין זה שינה, כאילו מה הקטע פה?
אותה שינה הייתה גדולה מג'ורג' בחמש שנים, והוא נפעם מהיופי שלה. אבל יותר חשוב, מהגוון המיוחד של הקול שלה, שהיה בסגנון איזבל ביילי, שהייתה זמרת אופרה עם קול סופרן.
דיים איזבל ביילי בשבילך.
סליחה.
היא נחשבת עד היום אחת מזמרות האופרה הגדולות של המאה ה-20. אולי נשמע קטע קטן משיר שהיא הקליטה בתחילת שנות ה-40, שנשמע את גוון הקול שלה.
יאללה.
זה שיר שקוראים לו "We Willy Winky". We Willy Winky, Winky, to the pool, up there and do stairs in his neck pool, telling at the window, crying at the hawk, of a wind in the bed, calling to ten o'clock. We Willy Winky, are he coming then? The cat singing the way it runs, he's a sleeping hen. The dog smells out on the floor and dips the gear chick.
שינה, שהייתה בעלת השכלה מוזיקלית קלאסית, לא כל כך הרגישה בנוח עם להופיע מול קהל. ואז ג'ורג' בעצם מגלה איזשהו שיעור מעניין בחיים, שלא מספיק לדעת להפיק צלילים, אלא צריך גם שיהיה את הטמפרמנט הזה כדי להופיע. אבל זה לא מפריע לשניים להפוך לזוג.
שינה הייתה בעלת חינוך קלאסי, מוזיקלי קלאסי, למדה באוניברסיטה מקהלה ואורגן, אבל היא לא אהבה להופיע, היא לא אהבה להיות בחוץ, היא הכירה את המגבלות שלה. לא פחות חשוב מזה, היא גם הכירה במגבלות של בן הזוג החדש שלה. היא זיהתה אותם והיא ראתה שלמרות שהוא יודע לנגן בעצם כל דבר לפי שמיעה, בעצם אין לו ביטחון כשהוא שואל עם אנשים שקוראים דפי תווים בצורה שוטפת, מה שהוא לא יכול לעשות. בגלל שכל מי ששמע אותו בסביבה תפס ממנו פסנתרן מצוין והזמין אותו לנגן, הוא הרגיש שהוא לא עומד בקצב שלהם, הוא הרגיש לא נוח. וזה נראה לשינה מאוד מוזר שאדם כל כך מושלם בנגינה, עם מבטא מצוחצח וכל כך ג'נטלמן, בעצם הוא חסר את הבסיס המוזיקלי שהוא צריך בשביל להתקדם.
בתחילת 1947, ג'ורג' בן 21, הוא מסיים את שירותו הצבאי, ושוב הוא בצומת דרכים, פעם שנייה. זה מה שהוא אמר. לא היה לי מושג מה אני הולך לעשות עם עצמי. לא היה לי חינוך שידבר בעד עצמו, ולא הייתה לי הכשרה לשום דבר. זה היה מאוחר מדי ללמוד עיצוב מטוסים. זה היה נראה כאילו יש לי רק אפשרות אחת, ולמעשה, ייאוש דחף אותי למוזיקה.
בייאושו, ג'ורג' מרטין כותב לסידני אריסון, ואריסון חוזר וכותב לו...
נזכיר, סידני אריסון הוא הבחור מהוועדה לקידום מוזיקה חדשה בלונדון, שג'ורג' מרטין התכתב
איתו. נכון, והוא בעצם כל השנים אמר לו, תשמע, אתה צריך לבחור במוזיקה כמקצוע.
כן.
עכשיו, בתקופה הזאת, ב-47, אריסון הוא פרופסור לפסנתר בבית הספר גילדהול למוזיקה ודרמה, שזה בית ספר גילדון נפתח ב-1880 בלונדון, הוא פעיל ונחשב עד היום. אני לא כל כך מכיר מוזיקאים קלאסיים, אז השמות שהסתכלתי, ראיתי מי למד שם, לא אומר לי כלום חוץ מג'יימס גלווי, שהוא חלילן מפורסם, ואני יכול להגיד לך שיש בוגרי משחק מאוד מפורסמים משם, כמו דניאל קרייג ואיין מגרגור ופיטר קושינג. אז סידני אריסון מזמין את מרטין לגילנהול, ו... הוא אומר לו...
זו בעצם תהיה הפעם הראשונה שהם נפגשים פנים מול פנים.
נכון. והוא אומר לו, בוא תנגן למנהל את היצירות שכתבת, ואם הוא יאהב אותם כמו שאני אוהב אותם, אתה בפנים. והוא משרה במרטין ביטחון מאוד גדול בזה שבעצם המקום שלו הוא במוזיקה. ואז מרטין מגיע למבחן שהוא מסדר לו עם המנהל, והוא מתקבל. הוא מתקבל למסלול של 3 שנים להוראת מוזיקה.
זה מדהים שכל מה שסיפרת עכשיו קורה פחות מחודש אחרי שג'ורג' משתחרר. שים לב לקצב העניינים המהיר.
אז בספטמבר של אותה שנה הוא אמור להתחיל ללמוד על חנה, ניצוח ועיבוד תזמורתית, ובינתיים הוא חוזר הביתה.
לראשונה בעצם לג'ורג' יש כיוון ברור בחיים שלו. הוא משוחרר מהצבא, הוא מקבל קצבה של 160 פאונד מהמדינה על השירות, ויש לו גם זוגיות מאושרת, והוא מתחיל ללמוד. עד תחילת הלימודים שמיועדים להתחיל בספטמבר 1947, ג'ורג' חוזר לגור עם ההורים, הוא גם מוצא עבודה זמנית פקידותית משעממת, וכדי להפיג את השעמום, אז ג'ורג' מנסה להיות כמה שיותר יעיל בה. שבוע אחר כך קורא לו קולגה ונוזף בו על זה שהוא גורם לכולם לראות עצלנים. בינתיים, בעיות חדשות מתחילות לצוץ בבית ההורים, ובמיוחד ביחסים שלו עם אמא ברטה. אמא שלי חשבה שאני עדיין התינוק שלה. הייתי אמנם הבן של אמא ואהבתי אותה מאוד, אבל היא הייתה מאוד חשדנית בשינה, והאמינה שיהיה האדם הלא נכון עבורי. המצב התדרדר כשהיא התחילה לפתוח את מכתבי האהבה ששינה שלחה לי, ואז עזבתי כדי לגור עם חברים. זה היה טיפשי מצידה וטיפשי מצידי שעזבתי. ובאמת, אחד הסיפורים המוזרים שקראתי עליהם, זה ששינה הגיעה יום אחד לבקר את ג'ורג' בבית של ההורים, והבית היה מלא בילדי אומנה שברטה טיפלה בהם, היא טיפלה בהם בתמורה לקצבה ממשלתית חודשית, ושינה שמה לב שאחד הילדים הרטיב את המיטה, והיא ניסתה לגשת ולעזור לו. ברטה רואה את זה, ומתחילה לרדוף אחריה בבית עם סכין ולצעוק שהיא פלשה לה למרחב הביתי. ג'ורג' מזועזע כשהוא רואה את הסיטואציה הזאת, והוא מחליט באותו רגע לעזוב את ברומלי ללונדון יחד עם שינה.
צריך כן לומר משהו שתכף אנחנו נראה בכלל את התוצאות הסופיות שלו, אבל ברטה תקופה מסוימת קודם לכן סובלת מפגיעת ראש, וכל ההתנהגות שלה בעצם משתנה. תכף נחזור לזה, אבל בינתיים, כמו שאמרת, הוא עובר ללונדון, וכשהוא מתחיל ללמוד בעצם בגילדהול, אז שינה עוברת מבית המשפחה שלה בסקוטלנד ללונדון כדי להיות איתו. לא ציינו גם ששינה הייתה די בהלם בעצם כשהיא ראתה את הבית של ג'ורג', כי שוב היא רואה את ג'ורג' שהוא ג'נטלמן אנגלי, והיא הייתה עמומה בעצם
רמת העוני
ש... כן. שהם חיו בו.
לאורך כל התקופה הזאת, התסביך הזה של ג'ורג' עם דרך הדיבור וההתבטאות שלו לא מגיע לידי פתרון. הוא כל הזמן מנסה להחליף מבטאים, מנסה לסגל לעצמו דרך דיבור מסוימת, משהו שסוף סוף יניח את דעתו. ג'ורג' ושינה נישאים בשלישי בינואר 1948, שהיה גם יום הולדתו ה-22 של ג'ורג'. את החתונה הם מחליטים לערוך בסקוטלנד, היכן שהתגוררה המשפחה של שינה, אבל ג'ורג' לא טורח להזמין את ההורים שלו לחתונה. החתונה היחסית ספונטנית הזאת.
גם בעקבות מה שקרה, כן, כשאימא שלך רודפת עם סכין אחרי...
כנראה שהיא לא אוהבת אותה. אבל אימא שלו כנראה שיש לה אינטואיציות טובות, היא מגלה על החתונה הזאת בזמן, ומיד יוצאת לדרך לסקוטלנד כדי להספיק להשתתף בה. היא משתתפת באמת בחתונה, ג'ורג' אפילו דואג לה לשכן אותה באיזשהו מלון, אבל לצערו זאת תהיה באמת הפעם האחרונה שבה הוא יפגוש אותה. היא אחרי 3 שבועות הולכת לעולמה, בגיל 53, גיל צעיר, בעצם אמרת שיש לה פגיעת ראש, בעצם מאותו דימום מוחי שיש לה כנראה ולא אובחן בזמן. ג'ורג' היה בהלם כשאימא שלו בעצם נפטרה, והתמלא בצער ורגשות חרטה.
כדי להחמיר את המצב, שינה החלה לסבול מבעיות בריאותיות ונפשיות שונות, שהחמורה בהם היה כנראה חוסר היכולת הנפשית שלה לצאת מהבית מחרדה. המצב באנגליה של אחרי המלחמה הוא מצב של מחסור בדיור, וג'ורג' לא יכול למצוא עבורת הבית שהוא חושב שהיא ראויה לו, זאת אומרת, אם את נשארת כל היום בבית, לפחות שיהיה לך בית נעים, והם עוברים לגור בבית מאוד מאוד קטן וזול, והוא אמר, זה היה בית נורא, אבל זה היה הבית הראשון שלנו.
שנים אחר כך הוא נתן שם למחלה הזאת של שינה, הוא קינה את זה כאגרופוביה.
נכון, למרות שאף אחד לא
אף אחד לא יבחן את זה.
אף רופא לא יבחן את זה ככה.
אגרופוביה זה בעצם חרדה מכל מיני סיטואציות, כמו להיות לבד, מקומות סגורים, פתוחים. אמרנו גם שיש לה פחד קהל. במהלך הלימודים, שבעצם סבבו סביב הפסנתר ככלי ראשי, הוא גם לומד מוזיקה בצורה תיאורטית, ונאלץ לבחור בכלי משני. אז הוא מקבל המלצות, שבעצם כלי נשיפה זה בעצם יכול להיות כלי יותר קל, והוא בוחר באבוב ככלי משני.
הבחירה באבוב היא בחירה בעצם שנעשית משיקול קר. זאת אומרת, הוא אומר, זה כלי זול יותר וקל יותר לנסיעה מבסון, הוא לא אוהב, הוא לא רוצה חצוצרה, סקסופון, הוא לא אוהב את הכלים האלה. אז הוא אומר, זה כלי שהוא קל יותר לנסיעה וזול יותר מבסון, וכשהוא יחפש עבודה, אז נגני קלרינט יש 100 בשקל, ואין הרבה נגני אבוב טובים.
שוב, כמו עם הגיוס שלו לצבא, הוא לוקח את הדרך הפחות פופולרית. נכון. זה מעניין מאוד. אז כדי לתת לעצמו יתרון בלימודי האבוב, כדי להשלים את הפער, הוא מחליט לקחת שיעורי אבוב פרטיים, והוא מוצא מורה שנקראת מרגרט אליוט.
היא הייתה פרופסורית למוזיקה ומורה לאבוב בגילנהול.
כן. והיא הייתה נשואה לריצ'רד אשר, ושניהם היו הורים לפיטר, ג'יין וקלר. ואנחנו מכירים את, אנחנו מכירים אותם, לפחות את חלקם. פיטר אשר, מעצמת פיטר וגורדון. אחר כך לנון ומקארטני כותבים להם שירים. אחר כך פיטר אשר הופך למנהל בחברת אפל. ואת ג'יין אשר, נקרא לזה האקסיט המיתולוגית של פול מקארטני.
אבל זה, יש עוד, כן. יש עוד מספר שנים.
יש עוד כמה שנים עד שהיא צריכה לגדול עוד טיפה.
האשרים גרים בבית מאוד מפואר, בית שתרבות הוא משהו מאוד חשוב בו, וג'ורג' מאוד נפעם. זאת אומרת, הוא מגיע מהדירה הזולה הקטנה שלו, לבית שכל כולו פאר והדר ותרבות, והוא כאילו מסמן לעצמו כל הזמן מה הוא רוצה.
צריך לומר שבנקודה הזו, ג'ורג' מרטין מודה שהוא פשוט עבוד עם הכלי הזה, עם האבוב. וזו אחת הסיבות בעצם שהוא גם מבקש את העזרה החיצונית הזאת. לאורך הלימודים, ג'ורג' מתקדם עם יכולות ההלחנה שלו וכותב קטעים מורכבים יותר. הוא לומד משהו מעניין על ההבדל בין קומפוזיציה לבין תזמור. הוא סיפר. קומפוזיציה זה תרגול בקו מוזיקלי והרמוני, וזה לא ממש משנה על מה היא מבוצעת. סינתסייזר או 100 כלים של תזמורת, זו עדיין אותה המוזיקה. מה שתזמור עושה הוא לתת להכל חיים. איך שתבחר לעשות את שינויי הצבעים הללו, ישנה את איך שהקהל יקבל זאת.
הוא אומר שכשזה מגיע לתזמור, אז בעצם מה שאתה עושה זה למלא בכל הצבעים העדינים, ולהפוך את התמונה לצורה תלת-ממדית. הוא, באוטוביוגרפיה שהוא כתב ב-1979, שנקראת All You Need Is Ears, אז הוא אומר שאנשים רבים מאוד התנגדו למוזיקה של הביטלס כשהם רק התחילו. הם לא שמעו הרמוניות ומנגינה, אלא רק רעש. וכשאומנים אחרים התחילו פתאום להקליט את השירים מהם בביצועים שקטים יותר ובעיבודים קלאסיים, פתאום הם שמעו את הקטעים ואמרו, אלה הביטלס, הם באמת כותבים שירים יפים, זה אותה מנגינה. אבל זה נשמע לגמרי אחרת. ואני חושב שמה שהוא אומר על השירים של הביטלס, זה בדיוק מה שהופך את הביטלס לכל כך ברי מזל, שהוא היה שם בשביל להעביר את הדבר, את המנגינה אל הקהל.
ב-1950 ג'ורג' מסיים את הלימודים בגילדהול, ומתחיל לעבוד כפקיד בספריית המוזיקה של ה-BBC. ובמידה מסוימת, אפשר להסתכל על זה שמבחינת העסוקתית הוא קצת חזר אחורה. זאת אומרת, הוא נמצא באותו מצב בעצם שהוא היה בו לפני הגיוס לצבא. הוא בעבודה פקידותית, אין לו כיוון ברור בחיים. אבל לג'ורג' מרטין יש מלאך גואל, קוראים לו סידני הריסון. וסידני הריסון, שעזר לו כאמור, להתקבל ללימודי המוזיקה בגילנול, שוב נחלץ לעזרה. הפעם, המלאך הגואל סידני הריסון ממליץ על ג'ורג' בן ה-24 לבחור בשם אוסקר פרויס. אוסקר פרויס עומד בראש הלייבל פארלופון. הוא גם מנהל ה-A&R. הוא מחפש עוזר שיוריד ממנו את הנטל שיהיה עוזר למנהל ה-A&R. ונזכיר, פארלופון הייתה בעצם חברת בת קטנה, לא כל כך חשובה, של קבוצת EMI.
אני רוצה לסיום, שוב עוד פעם, משהו מהאוטוביוגרפיה שלו, על השאלה למה בעצם הוא מתעסק בפופ, כשהוא בא
רקע קלאסי.
מרקע קלאסי. אז הוא אומר שם, מוזיקה קלאסית הייתה האהבה הראשונה שלי, ולעיתים קרובות אני נשאל למה אני עובד בתחום מוזיקת הפופ. האם זו לא ירידה ברמה, היא השאלה הקבועה, ולא היא התשובה הקבועה, ממספר סיבות. ראשית, המוזיקה הקלאסית שאנשים מדברים עליה כשהם משתמשים במונח היא מוזיקה ישנה. מוזיקה שנכתבה לפחות לפני 50 שנה, לעתים קרובות יותר, לפני יותר מ-100 שנה. כמובן שיש מוזיקה בת זמננו שנקראת מוזיקה קלאסית, אבל לרוב האנשים היא נשמעת דיסוננטית, ואני, באופן אישי, לא מכיר אף אחד שאינו עוסק בתחום ובאמת נהנה להאזין לה. בנוסף, הרבה מנחימים קלאסיים היו מאוד פופולריים. שוברט למשל כתב מוזיקת פופ מהבחינה שהשירים שלו הושרו להנאתם של האנשים הרגילים. אפילו בטהובן כתב ללהקות. הוא ממשיך שם לתת כל מיני סיבות, והוא אומר שבעצם היום אם הוא רוצה לשבת ולהקליט תזמורת שמנגנת את בטהובן, זה לא מהווה שום אתגר. עשו את זה לפני ועשו את זה אחרי. הוא אומר ש... הפקת מוזיקת פופ מאפשרת עבודה מעניינת ואומנותית הרבה יותר מאשר כל הקלטה שהיא של מוזיקה של בטהובן, מוזיקה תזמורתית. ואתה רואה שהוא מאוד אוהב את זה. מה שהוא אוהב זה את הצורך, הוא שותח שם ממש את משנתו, הוא אוהב את הצורך בחשיבה. הוא לא רוצה סתם לבוא, לשים מיקרופונים ולהקליט את התזמורת מבצעת. הוא רוצה לראות איך אתה יכול... להשתמש בכל מה שהאולפן נותן לך על מנת להוציא צלילים ודברים שלא קיימים.
את הגישה הזאת של האולפן ככלי, שאנחנו כמעריצי ביטלס נוהגים להגיד, הביטלס ב-67 אחרי שהפסיקו להופיע, ראו פתאום באולפן ככלי, ג'ורג' מרטין ראה כבר הרבה 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 לפני.
אנחנו נראה את זה בפרק הבא.
נכון. ועוד מילה לגבי מה שאמרת, לגבי שהוא רואה את ה... עבודת ההקלטה, לא כמשהו אפור ששמים מיקרופונים, הוא רואה את זה כחידה, כמשהו שהוא צריך לפתור. הוא צריך לעשות אפקט כלשהו, אז הוא צריך להיות מאוד 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 יצירתי. אנחנו גם מדברים על שנות ה-40-50, הטכנולוגיה לא כזו מתקדמת, הוא צריך להיות מאוד יצירתי, אבל כמו שאמרת, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא. האם ג'ורג' מרטין ימצא את יהודו בחיים האלה? כל זאת ועוד, בחלק הבא של המיני סדרה שלנו על ג'ורג' מרטין, תודה רבה שהייתם איתנו, אתם כמובן מוזמנים להיכנס לבלוג שלנו, bitelmanix.co.il, כמובן לעשות לייק בפייסבוק, ליהנות מכל הפוסטים שלנו, ליהנות מכל שאר הפרקים בפודקאסט, ובכלל ליהנות מהחיים.
כן, זה חשוב.
תודה גיא.
תודה אורי.
ביי.
ביי ביי.